אז בתרס"א עד תרס"ג הרב מפרסם שלושה מאמרים בהמשכים. אחד נקרא תעודת ישראל ולאומיותו, כלומר בעברית של היום הייעוד של עם ישראל והלאומיות שלו. השני זה אפיקים בנגב, והשלישי זה עצות מרחוק, וזה שלושה מאמרים שמתפרסמים באלון תורני, לא אלון, איך, כתב עת אז קראו לזה, שנקרא פלס. הרעיונות שם היו מאוד מאוד מיוחדים ומאוד מאוד מהפכניים. הרב מתייחס, כבר הזכרנו בשבוע שעבר, לנושא הזה שהרגיז אותו כל ימיו, את האמירה בקונגרס הציוני הראשון בתרס"ז, אולי זה היה בקונגרס הציוני השני, רגע לא זוכר פתאום, שהציונות דבר אין לה עם הדת, והרב יוצא בקצף על זה, וכותב שם הרבה דברים, חלקם חריפים, הסגנון מאוד מאוד, שם כבר הרב אומר שמי שמנהיג את הציונות היום, עתידים בניו ונכדיו לידות אבן על אבותיו הציונים, כלומר בעצם זה לא יחזיק, זה מין זיקוק כזה. למה? כי זה בלי תורה, רק אם זה יהיה עם תורה זה יימשך, אבל הסגנון שם הוא מאוד מאוד ארוך, כזאת מסות ארוכות כאלה שהדברים ככה הם לא סדורים כמו שאנחנו מכירים באורות התשובה, באורות התורה, פסקאות קצרות יחסית ועם נושא אחד, שם זה כזה נמשך וארוך. זה עשה, המאמרים האלה מאוד מאוד עשו רעש והשפיעו מאוד על אנשי רוח, ואפילו כשקמה תנועת המזרחי בתרס"ב, אז בכנס היסוד הקריאו מתוך המאמר של הרב, הרב מימון מספר שיקריאו משם. הנזיר כשהוא מתקרב אל הרב, אז הוא שמע על הרב דרך המאמרים של הפלס, כאילו זה היה ידוע. אלא מאי, הפלס היה עיתון שהיה, הוא היה נגד התנועה הציונית. הם למעשה עירכו שם את הרב משתי סיבות. אחת, כי זה שערך אותו היה קרוב משפחה של הרב, קראו לו הרב אליהו עקיבא רבינוביץ', שהוא היה בעצם אחיין של האדרת, בן אחותו, וגם כי חשבו שכאילו נגייס עוד רב כישרוני נגד הציונות. ולכן הרב ציודה מאוד לא הסכים אף פעם שיפרסמו שוב את המאמרים האלה. יש איגרת שהוא כותב, וכשהוציאו את מאמרי הראייה, אבא של משה מאיר אבינר, הרב משה מאיר אבינר, אז אבא שלו, הרב אלישע אבינר, יחד עם עוד אנשים, ערכו את מאמרי הראייה. כרך א' וכרך ב', כרך ב', ראש הישיבה שלנו קשור בהוצאה שלו, כי זה היה ממש בסוף ימיו של הרב ציודה, הרב ציודה רצה, כאילו רצה עוד להוסיף דברים, והרב אמר, בוא נשלח לדפוס גם את זה וגם את שוט אורך משפט, ממש בזכות הרב שהם פורסמו, אבל בכל אופן הרב ציודה לא הסכים שיפורסמו שם המאמרים של הפלס. ויש מכתב שהרב ציודה כותב שכמה סיבות, הוא אומר א', יש תורת ארץ ישראל ותורת חוץ לארץ, כלומר כשהרב בא לארץ בעצם מכאן אנחנו מתחילים, משנה תסדר אנחנו מתחילים את המשנה שלו, לפני כן זה היה כאילו הכנות והתגבשות של המשנה. שתיים, הוא אמר שחלו ידיים במאמרים והם לא נקיים שיצאו מהרב ממש, אלא יש שינויים שנעשו שם, והוא כותב, והיה מי שאפילו אז אמר שמה להם למרגליות שמסתובבות בערימות של השפטות, כאילו כל כך כזאת חריפות. אני עשיתי חיפוש, מצאתי גם את מי שאמר, אני לא זוכר את שמו כרגע, אבל מצאתי את מי שאמר את זה בעיתונות של אז, שזה פורסם. ובעדר היקר, המאמרים הם כאילו, הם כבר ארץ ישראלים, כמו שהרב בעצמו יגיד בספר, וגם באגרות שלו עם האדרת שהוא מתכתב, רואים שכשבאים לארץ פתאום אני רואה דברים שלא רואים מכאן מה שלא רואים משם. אבל הסגנון, האריכות, זה מאוד מאוד דומה להפלס. אבל מצד שני, כספר, והרב צבידה כותב את זה בהקדמה, זה היה הפרסום הראשון בארץ ישראל. ובסוף השנה יצא גם מקווה הצון. בספר הרב בעצם ידבר על זה שרוח האומה בעמוד כף א' מתגלה בגדוליה. הזכרנו את זה גם בשבוע שעבר, אתם יכולים לראות בפנים בעמוד כף א', רוח האומה מתגלה בגדוליה. כלומר הרב ידבר דרך האדרת על התקופה. ובעמוד ממדלת הוא גם מדבר על בריאות חיי האומה. שהוא בעצם מראה שהאדרת כאילו היה בדרך שלו בעצם סימל את ההתמודדות עם המצב של עם ישראל. ואם אתה רוצה לדעת מה המקום העליון שעם ישראל יכול להגיע אליו ושואף להגיע אליו, תסתכל על האדרת. מרן הרב בעצם עושה עם האדרת, כי כמו שהוא יגיד בעצמו, תסתכלו בסוף ההקדמה בעמוד כף. אני לא יודע איזה ספרים יש לכם, אני רואה לרובכם אין עדיין פה, אבל אני אקרא. לא לכתוב תולדה באתי, כלומר לא באתי לכתוב ספר ביוגרפיה על חותני, אף על פי שמאוד ראויה היא תולדתו של גאון ענקי וצדיק נשגב שכמותו זיכרונו לברכה להיקבע בפרטי פרטיות בספרות דורנו. בטח ימצאו גם לזה גואלים, רק לעורר על ידי תכונתו התמימה והנפלאה את הדברים הראויים להיסמך לזה. זה כאילו המטרה שלו. הרב כאילו מנסה להרשים עלינו את הדמות של האדרת כדמות שאנחנו נעריץ אותה. הרב מדבר, הוא מרחיב על השאיפות האידיאליות, הוא בעצם יראה שהם מתגלמים כל השאיפות הגדולות באדרת עצמו. והרב גם יגיד ש אדם גדול בהתנהגות שלו, זה ממש, הוא יכול לפעול כך יותר מאלף מאמרים, כמו שהוא אומר. הבאתי לי פה שהרב כותב, כן, הנה, זאת נחלת היחידים באורות הקודש, שהם מרוממים את העולם על ידי מציאותם לבד, לא על ידי השפעתם הניכרת, לא בזה שהם נותנים איזה שיעור טוב או איזה ספר טוב, אלא בהשפעה סגולית, אלא בעצם הקומה שלהם, המקום הגדול שלהם. הרב ממשיך הלאה כדרכו, כמו כן השפעת ישראל בעולם, שהם סגולה מכל העמים, גם ההשפעה של עם ישראל היא לא תהיה דווקא דרך מכון ויצמן, היא לא תמיד תהיה דווקא, ברור שגם, אבל זה לא מתחיל משם, שם זה התוצאה, אלא זה מתחיל מזה שעם ישראל הוא סגולה מכל העמים, וזאת ההשפעה שלו. ככה הרב יגיד האדרת. ובעצם ירצה להגיד שהתפקיד של יחיד יכול לשנות מאוד מאוד. כמו שחזל אמרו שלעולם יאמר אדם, בשבילי נברא עולם. זה לא נועד לגייבה, זה נועד להראות שאדם יכול להשפיע מאוד על העולם. והוא באמת, יש ביטוי שהרב משתמש בהמשך הספר, שהאדרת הוא היה מחאה חיה. כאילו, כנגד כל מה שקורה בעולם. בעצם החיות שלו הוא היה כאילו האלטרנטיבה, מחאה חיה לעולם.
למרות שבדרך כלל הרב נורא מדבר על החשיבות של הכלל, ושדווקא ככלל משפיעים.
נכון, אבל יש פרט, יש אנשים גדולים שמבטאים בהתנהלות שלהם בעולם את הכלל. זה מה שהוא אמר, רוח האומה בעמוד כף א', המתגלה בגדוליה. רוח האומה, הרב אומר. כמו שאתה אומר. בשבוע שעבר התקשר אליי מישהו שכותב עבודה על האדרת, הוא אמר לי, בגלל שאני כתבתי קונטרס על האדרת, עדר האדרת, שזה כאילו ממצא את תולדות חייו מתוך כל הספרים, שאספתי מפה ומשם, אז הוא אמר, אמור לי לשאול אותך מה אתה חושב. הוא אומר, אני מתלבט בשאלה, למה הרב, כתבתי לי את זה פה, למה הרב חיבר ספר על האדרת והוא לא חיבר ספר על הנציב, על רבו, שנפטר בתרנג, שזה 12 שנה לפני האדרת. אמרתי לו, אני רוצה לחשוב על זה, בינתיים איבדתי את המספר שלו, אבל את התשובה חשבתי עליה. אז אמרתי, א', הוא כן כתב על הנציב, יש מאמר שהוא כתב על הנציב, המאמר הראשון שהרב פרסם זה על הנציב. למה, מה זה היה מאמר? זה מישהו, טיפש אחד כתב בעיתונות, שהופיע בתפרש במדלד, הרב היה בן 19, פורסם מעמק דבר, והוא ראה, וזה מישהו שחשב שהוא יודע עברית טובה, והנציב הרבה פעמים כותב שאפשר לראות מכאן מליצה. חוזר על זה פרשת עקב, אבל בהרבה מקומות, עשרות מקומות הנציב בעמק דבר משתמש במילה מליצה. הוא תרגם את המילה מליצה ללשון הלצה. שאגב, זה נכון, אחר כך ראיתי עם השנים שיש באמת ספרים שמביאים את המילה מליצה כשהם רוצים, מתכוונים להגיד הלצה. אבל הוא, אבל זה לא כוונת הנציב שם, כאילו שהכתוב התכוון לצחוק. אז הוא יצא נגד הנציב. הוא, וזה הוציא את הרב מכליו, בתור תלמיד של וולוז'ין, שהוא היה אז תלמיד וולוז'ין, והוא כתב מאמר על הנציב כדי להסביר מה זה בעברית מליצה. שהכוונה להמליץ דבר, כלומר להמשיל דבר, להשתמש בצורה שהיא לשונית כדי להמחיש משהו. אז קודם כל הוא כן כתב על הנציב. זה אגב מאמר שפורסם בהמשכים, נדמה לי בשלושה או ארבעה פרסומים, וכתוב המשך יבוא וכבר לא היה המשך. אז זה לא שהוא לא כתב על הנציב, זה נכון שהוא לא כתב תולדות חייו. ב' הוא גם לא כתב תולדות חייו של האדרת, כמו שהרב אמרנו בעצמו, הוא אומר, לא לכתוב ספר תולדה באתי. וחוץ מזה, שהרב לא כתב, אז הוא היה בן 19, והוא לא כתב בספרים. והוא התחיל רק ספר ממש, כמו שאתה יודע, הוא כותב פה בהקדמה של עדר היקר. הוא אומר, הם היו הראשונים, עדר היקר ועקבי הצון, שהם היו הראשונים שהופיעו בצורת ספרים. תשובה... מה? דבר שהוא לא היה ספר, זה לא היה ספר, זה היה הדרשות שלו שהוא נתן בזיימל ופשוט הוא רשם אותם, הדרוש האחת, הראשון, הדרוש השני, הדרוש השלישי, לא, זה לא היה מטרה להוציא ספר. או גם אם כן, זה לא פורסם כספר. זה פורסם, בכלל הרב ציודה איבד את זה, זה פורסם בסך הכל לפני, לא יודע, 20 שנה, פחות אפילו, שפתאום מצאו את זה. והרעיונות, כמו שהרב קורא לזה פה בשער, רעיונות ורשמים לתולדות של אותו גאון וצדיק, אז מה שהוא פרסם בתפריסה מחווה, כבר אמרנו כמה פעמים, זה הייתה בעצם, האדרת היה כאילו מין הזדמנות בשביל להגיד את הרעיונות של הרב. באמת פה אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. הרב, הייתה לו אכזבה מאוד מזה שהאדרת נפטר, לא במובן זה שזה חותנו, אגב זה חותנו הראשון, צריך פעם להגיד את זה אם עוד לא אמרנו, כי הרב התחתן עם ביתו, אבל אחרי שנה וחצי היא נפטרה, ונשארה תינוקת, ואחר כך האדרת אמר לו בוא תתחתן עם הבת של אחי התאום. אז אמא של רב צביודה היא בדודה של הבת של האדרת. אז זה לא רק מהאכזבה שחותנו נפטר, כן? אלא במובן הכלל ישראלי, הרי יש אגרות בסוף עדר היקר, שהרב צביודה צירף פה למהדורה הזאת של תשכ"ז, שרואים שהם מאוד תכננו ביחד שכשהרב יגיע לארץ, כי האדרת היה פה כבר מתרס"ב, והרב עלה בתשנת תסדר, אז מאוד תכננו ביחד המון דברים, הרב יהיה ביפו, האדרת יהיה בירושלים, האדרת גם אמר, אבוי לי שאני רב בירושלים ואתה ביפו, כי הוא אמר על הרב שהוא חתן, לקחתי לי חתן שלא מגיע לקרסולי. אז ככה הוא היה בענווה שלו, אבל באמת הרב היה מאוד גדול. והם תכננו המון דברים לעשות ביחד למען היישוב, למען ארץ ישראל, למען הכלל. כשבדברים הראשונים שהרב מדבר בעדר היקר, כל ההקדמה שלו שנקראת מעט צורי, אז שמה... הרב בעצם מנתח על איך ניגשים לדור ולמה יש, נדבר על זה, למה יש בעיות בדור ואיך פותרים אותם, שזה דווקא הזדמנות גדולה. אז בעצם כל הספר מוקדש לכל מה שהוא תכנן לעשות עם האדרת, ובפועל אי אפשר עכשיו להגשים כי האדרת נפטר, ובעצם זה נפל על כתפי הרב לבד, כי לרב לא היה הרבה רעים וחברים שהבינו על מה הוא מדבר. אנחנו נראה שהרב פשוט יש בעיה גדולה, והרב מפתיע ואומר שזה, שהבעיה הזאת היא ההזדמנות הכי גדולה שהייתה לנו. כאילו, הוא הפך את כל הקערה. המצב הכי 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 בקנטים, והרב אומר איזה יופי שזה המצב, כי עכשיו אפשר לעשות כל מיני דברים. או את הדברים הכי חשובים שכל כך שאפנו אליהם 2000 שנה. יש במוסר אביך פסקה בפרק ג' סעיף ד' מאוד חשובה, שאני חושב שצריך להכיר אותה, שהרב אומר שהערך סיפור תולדותיהם של צדיקים, הוא צריך להבין את הערך שלו. הוא אומר, כי כמה גופי תורה ישנם בענייני נשמות וכישוריהם ומעלותיהן. את הביטוי גופי תורה, מאיפה אנחנו מכירים? מה? הן גופי תורה. פרקי אבות. גופי תורה יש בענייני נשמות וכישוריהן ומעלותיהן, וידיעת מעלתו של רשבי, למשל, היא בעצמה הלכה. לדעת את המעלה של רשבי, עם ישראל פוסק ככה. הראיה שהכינוס הכי גדול הלאומי שיש לעם ישראל בעשרות שנים האחרונות זה במירון. בשום מקום לא תמצאו כינוס של כל כך הרבה יהודים, אפילו לא בסיום השס. ויש לה תולדות וענפים מיוסדים בתורה. וכדם מצינו שהראה הקדוש ברוך הוא למשה דור דור וחכמיו. מה פתאום בסיני הוא מראה לו דור דור וחכמיו? זה לא הלכה. מסתבר שכן, זה גופי תורה. יש בענייני נשמות וכישוריהן. אם כן, מעלת התורה היא ידיעת דבר זה. עכשיו, הרב במוסר אביך שם אומר את זה לגבי נושא שמאוד קשור עם האדרת, על ענווה. במוסר אביך שם הרב מדבר על זה שאסור לו לאדם אפילו לדבר דברים של גאווה, לא רק להתגאות. דברים שיכולים לגרות אצלו את יצר הגאווה, אפילו אותם אסור לו לומר. והרב אומר שזה חלק מהאיסור של גאווה. ואז הוא אומר, אבל מצינו בגמרא שרב יוסף אומר על המשנה ובסוף מסכת סוטה שמונים שם משמת רבי בטלה ענווה. אז רב יוסף אומר, לא תתני ענווה, יש טעות במשנה, כאילו יש לכם מסורת לא נכונה, תמחקו, הוא עושה הגהה, תמחקו את המילה ענווה, למה? די כהנה. ועל פניו זה דברים שהאוזן לא יכולה לשמוע, זה דיסוננס, כאילו, תגיד הרבה דברים. יש שם למשל יראת חטא. אחד המוראים שם גם אומר, לא, אבל יש יראת חטא, דאי כהנא, אז גם את זה תמחקו, שלא בטלה יראת חטא. נו, אבל ענווה. אז הרב מסביר במוסר אביך, והדרת אותו דבר. הדרת ביומן שלו מספר כל הזמן כמה הוא היה ענב. מגיל צעיר אבא לימד אותנו וגדלנו והיינו ענבים וככה, וכל פעם שהיה מספר על כל מציאויות שהוא היה ענב, הוא כל כך תמים שהוא לא, אבל באמת הוא לא כל כך, זה לא שהוא רק היה תמים. במוסר אביך הרב מסביר, הוא אומר, רשבי, סליחה, רב יוסף, הוא לא רצה, הוא חשש שתהיה משנה, שאנשים ילמדו משנה שכתוב שם שמי שמת רבי בטלה ענווה. מה זה בעצם אומר? שכבר אין מה, אי אפשר לשאוף לזה. זה מתי יגיעו מעשה עם מעשה אבותה והמצחק הכל. זה לא מקום שאני יכול להגיע אליו. אז חבל על הזמן. ככה הרב מסביר שם. אנשים לא ישקיעו בענווה. אבל זה לא ככה. לא תתני ענווה, דהי כהנה, יש אותי. אז אם אני, רב יוסף, ענב, אז זה הראיה שכן אפשר לשאוף לזה. כלומר, ברמה כזאת שרב יוסף אומר שהוא היה כל כך שלם, שהוא יכול היה גם להגיד את זה, שזה גופי תורה, הוא לא רצה שתשנה משנה לא נכונה.
לא,
הקדימו
אמר, כאילו,
הוא
קצת הקדים את זה למרשה. המרשה כבר, הוא חושב שמוד הוא רצה לתקן את המשנה, שלא משמטרד, אלא יש
עוד
אחרי זה.
שמה, שהיא לא תימסר כמסורת לא נכונה. הוא אומר את זה על המשנה הזאת בסוטה?
הוא אומר את זה כן, שם על הדיקאנה, אבל הוא לא ממשיך את הכיוון שהרב ממשיך, שבעצם שאנשים יעזבו את
ה... יפה, אז אתה אומר, הרב בעצם מסביר את המרשה. יפה. הרב נריה מתבטא בצורה מאוד מיוחדת, אם תמיד לא מביא איתי שעון. הרב לא מרשה טלפון. אבל טלפון הוא השעון. הרב נריה מתבטא יפה שהרב למד כשהוא היה, הרב גדל אצל האדרת בבית, הוא היה שנה וחצי מאורס עם ביתו, ובשנה וחצי הזאת הוא היה למד בוולוז'ין. זה היה שנה וחצי שהוא למד בוולוז'ין, ואז הרב הזכיר את זה בראש הישיבה במוצאי שבת שעברה, איך שהרב אפילו הוא לא פירט, הוא רק אמר שהוא נחלש מזה, והוא באמת חלה, מזה שהוא היה לומד 18 שעות ביום, והוא ככה סיים בבלי וירושלמי, והוא נחלה מזה. ואז האדרת גם אמר לו, הנציב ניגש אליו ואמר לו, גם אני וילדותי ככה עשיתי ונהייתי חולה, וזה היה שנה וחצי הכי הכי גדולות של הרב. זה שהרב הכי הכי היה בשקידה מופלאה, היה פת בסלו, הוא ידע שהוא מאורס, יכול היה שנה וחצי ללמוד בצורה מוחלטת, ביטול מוחלט לתורה, אז צריך לכתוב ספר על התקופה הזאת. ואז כשהוא התחתן הוא היה גר אצל האדרת, עד שהאדרת ראה, ככה הוא כותב ביומן, בעצב גדול ממה שלא היה לי יותר כסף לפרנס אותם, ובעצם נאלצתי למצוא לו משרה רבנית כדי שלא יגור אצלי בבית, פשוט שיצאו לעבוד, להתפרנס, לרבנית הייתה מכולת, לבת של האדרת. אז הרב נריה אומר שעל שולחן חותנו, בזמן שהוא היה שם, הוא למד את החלק החמישי של שולחן ערוך, שזה הלכות נשיאת עול ציבור, עול הרבנות. כמו שכאשר עיסה עומד את היונק, כמו שמפורט בתורה, שאנחנו רואים אצל משה רבינו, שזה תורה שלמה, איך להתמודד עם עם ישראל, איך להפיץ תורה בעם ישראל, איך לגדל את הקהילה. והדרת שהיה בפוניבט שהיה לו, הוא סבא מרורים, אני חושב שקצת הזכרנו את זה, וגם אחר כך שהוא היה במיר.
היה רב שהעיר פה?
כן. הייתה עיר גדולה מאוד. והוא היה שם הרב. ואחר כך הוא עבר לעיירה קטנה בשם מיר, וכשהוא הלך לשם, ולמה? כי בפוניביץ' לא כל כך שילמו לו משכורת, והיה לו מה לאכול. ואחרי שבמיר הוא התקבל להיות רב, פתאום הבלבטים בפוניביץ' אמרו לו, טוב, 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 נשלם לך. ואז הוא לא ידע מה לעשות. האם מותר לו, וגם היה מגוחך שהרב כל כך גדול, בקהילה כל כך גדולה, הולך להיות רב באיזה כפר. ואז היה עסק שלם, האם מותר לו לעשות את זה או לא. וכלפי הקהילה השנייה, שהוא כבר התחייב לה שהוא בא. ואז אתה, יצחק אלחון, וגם יש תשובה של מרן הרב שהתפרסמה המון שנים אחר כך באותו רח משפט שהרב אמר, דחף את הרב ציודה לשלוח לדפוס, שם יש תשובה שהרב כאילו דן מה צריך לעשות. והיה סיפור שלם, כל העגלונים בפוניביץ' לא עשו שביטה, היום זה נהגי המוניות, כן? עשו שביטה שאף אחד לא ייקח את הרב. מיר היו צריכים לשלוח עגלון משלהם כדי שיקח את הרב, את האדרת למיר. הכל מפורט ביומן שלה, זה לא סיפורים סתם, זה האדרת הכל כותב בכתב ידו, זה פורסם בספר שלו נפש דוד, סדר אליהו. אולי אם אני רואה שיש מכם כאלה שרושמים דברים גם, אז סתם שתדעו קצת ביבליוגרפיה מאיזה ספרים שרוצים לעסוק בעדר היקר, אז תדעו שיש את הסדר אליהו, שזה היומן של האדרת, נפש דוד, שזה היומן של האדרת שהרב נריה ערך לפני כן, לפני שיצא סדר אליהו במוסד הרב קוק, בחיי הראייה של הרב נריה, יש פרק שלם, פרק ת', גם פרק ב', שם יש הרבה, שיחות הראייה פרק י' ובליקוטי הראייה ג' יש גם פרק מיוחד על האדרת. כשיצא עדר היקר ועקבי הצון, זה בעצם היו, מרן הרב הגיע ליפו עם שם מאוד גדול של תמיד חכם גדול, וזה היו שני ספרים באמונה. אגב, ספרים זה היו ספרונים, הרב קורא לזה חוברות. ובאמת היו חוברות, כאילו זה היה חצי מהגודל של זה, כאילו חצי ספר, וזה היה די דק. וכאילו, לא ראו את ההופעה ההלכתית של הרב, אבל אז שנה אחר כך, בתפרי סמך זין, יצא הספר עץ הדר, זה הספר של הרב שעוסק ביתרוגים הקשרים, שם זה הרבה פלפול, אבל שם פתאום ראו את העוצמה ההלכתית של הרב. עוד, אני אוהב לסיים בסיפור יפה.
הייתי מוכנה לספר את זה, אבל לפני כאילו, הכירו את הרב, ידעו כמה גדול,
גם לפני הספרים. נכון. בסדר, אבל אתה יודע, רוצים גם לראות את זה כתוב. גם היה צעיר, רב כשעלה לארץ היה בן 39. האדרת, כשמרן הרב היה מספר בעל פה, לתלמידים שלו. הרב נרי אומר שהוא שמע את זה מהרב כמה פעמים, שהרדב"ז בא פעם אל האדרת עם החיבור שהוא כתב על הירושלמי, כתוב ירושלים. והאדרת דפדף דפדף בכתב היד. הרב גם בעדר היקר פה אומר את זה, רק בלי להגיד את השם. בעדר, הוא דפדף בכתב יד, והרדב"ז שהיה תקיף מאוד אמר לו, כבודו, אני עמלתי מאוד קשה על הספר הזה, זה לא בשביל ככה לעבור מהר. עבר ישר לקונטרס הבא והניח את הקודם, והוא אמר לו, בסדר, בסדר, אני לומד. אז הוא המשיך, המשיך, וככה בדקות קצרות. אז הרדב"ז אמר לו, כבודו, אני עמלתי על זה ובאתי מרחוק. אז הוא אומר לו, אם כבודו חושב שאני לא עיינתי מספיק, ישאל אותי שאלה, אז הרדב"ז הרים את הכפפה, הוא אמר, בסדר, מה אמרתי על הסוגיה הזאת וזאת? והאדרת אמר לו את הכל. הרדב"ז היה בהלם, והוא אמר לו, עוד פעם, בדק אותו במקום נוסף, אמר לו את הכל. זה בא לבטא את הכישרון של האדרת, שהיה כישרוני באופן מיוחד מאוד, באופן מאוד מאוד נדיר, יכולת בזמן מאוד קצר לקלוט סוגיה שלמה, גם כמובן זה מראה על פקיעות גדולה ברקע, כן? שאתה יודע על מה מדובר, אבל שהוא מיד קלט את הדברים, והרדב"ז בעצם יעיד את העדות הזאת. ואני חושב שזה האות שלנו לסיום.